שלום לכולם, כיף לחזור ולעסוק בתורת האדמו"ר הקדוש השם ייקום דמו, זכותו תגן עלינו. נעשה חזרה קצרה על מה שאמרנו פעם שעברה על הקיצור של פרק א', ונתחיל פרק ב', שהוא חשוב ועמוס מאוד, ונמשיך גם לפרק ג', שהוא חשוב ועמוס מאוד, ונרחיב על שניהם, אז הזמן קצר והמלאכה ממש ממש מרובה. בפרק א', רבנו עוסק בתפקיד הנבואה, תפקיד הנביא. דיברנו על זה שעיקר התפקיד של הנביא היה להמשיך חלקות בעשייה, והיום שאין לנו נביאים זה יותר קשה, אבל בהחלט אפשרי. ובתחילת הפרק רבנו השם יקום דמו הלין על העניין, שבעצם הנביא נתפס כמגיד עתידות, או כמי שמספק בעיות, או מספיקה, לא מספק בעיות, מספק פתרונות, סליחה, על הבעיות של הדור, כמו מציאת אתונות, או להיות המוכיח בשער, ודברים כאלה. אבל זה בעצם צמצום והקטנה, הנביא זה מהות רוחנית אדירה, שאנחנו לא יכולים להבין ולהשיג אותה. הנביא, יכולים להתייחס לפעולות שלו, אבל אם נסתכל בספרי הפנימיות וחסידות, משמע שהנביא, הנבואה זה קודם כל דרגה רוחנית. זה דרגה רוחנית של דבקות בעבודת השם. לכן לא סתם הנביאים, בספר שמואל כתוב שהם מתנבאים בלי בגדים, כלומר בלי מחיצות, בלי קום של דבקות. אגב, הדבקות, הם גם זכו גם לרוח הקודש, וידעו להגיד איפה האתונות נמצאים, אוקיי? הנבואה אמנם פסקה מאז חגת חיה ומלאכים, אבל לא הפעולה של עבודת הנבואה, שכל עניינה זה הסרת המחיצות שמטשטשות בין הקודש לחול, אלא לזכות לדבקות מלאה, להיות נשאף של הגוף שאני מרכבה לשם מתברך. כלומר, הנביא זה מציאות אנושית שבה הגבול בין הגשמי והרוחני הוא מטושטש, והיינו אח. מי שהיה מופת לזה, משה רבנו, אהב לכל הנביאים, כן? וזאת הברכה שבלך משה אישה אלוהים לפני מותו, אומר המדרש, דרש רבבין, בדברים רב עכשיו ד' מה זה איש האלוהים? חצי במת האיש, חצי במת האלוהים. כלומר, אתה לא יודע, זה אלוקות, ונדבר על זה בהתוועדות, למשל, שיום זה ג' תמוז, זה יום של הרבי, מרבי זכותו מגינה עלינו, לא שאני אומר שהרבי אלוקים, אני לא משיחיסט, הרבי הוא בשר ודם, ילוד אישה, זכותו מגינה עלינו, היום זה הילולה שבו הוא נפטר. אבל יש אנשים כמו הרבי צדיקים, שאתה עומד לידם, אתה מרגיש גילוי אלוקות. אתה מרגיש איך האדם הוא מגלה את האלוקות, ממש ככה. לאחר מכן, בסוף פרק א', האדמו"ר, השם ייקום דמו, דיבר על מה הקושי האובייקטיבי לזכות לנבואה בדורנו. והוא דיבר על הפעולה הכפולה של הנביאים, להוריד את האלוקות מהבריאה ליצירה ולעולם העשייה מצד אחד. כלומר, מלמעלה למטה, מצד שני, איך לזכך את המקום מלמטה, מהעשייה עד למעלה, לשכלי קיבול האלוקות. ולכן הנבואה זה לא רק מציאות של הממחת נביאים וזין נביאות, שהיו בעבר, אלא כל השתלשלות תורה שבעל פה, זה כבר עבריה מפורש, כן, שיעור שורש שם שם, שיעור כללי כאן כאן, אוקיי? כל הדברים האלה שבעצם המשך התורה שבעל פה, זה המשכת הנבואה בכלים של השכל האנושי, כי כל התורה זה עצמות הקדוש ברוך הוא, ואני מסיים בזה ולא מרחיב עוד. עד כאן חזרה קצרה על מה שלמדנו בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, ועכשיו לפרק ב'. פרק ב', עניינו מהות חוכמת הקבלה. פרק ב', טלנה, קבלה, אני כזה שקרה, נכון, ככה אזור הדמדומים, וככה מגיל 40 ומעלה, עם קרס, ולא מדברים על זה, זה נכון, אני עוד לא בן 40, אז בעיה, אבל בוא נראה מה האדמו"ר מלמד אותנו, הוא אומר לנו דברים מאוד יסודיים. האדמו"ר מלמד אותנו שחוכמת הקבלה זה לא רק חוכמה, כמו שיש חוכמת המספרים, מתמטיקה, או ביולוגיה, תורת החי, או פיזיקה, או לא. חוכמת הקבלה עניינה זה התגלות אלוקית. אנחנו לא מתיימרים לתת ציונים או לנסות להבין מה זה גודל מעלת רבי שמעון בר יוחאי, הראי"ה מאימנא וכולי. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. כן? אומרים חז"ל, אל תחשבו ובנביאי אל תראו. אל תחשבו שהנביאים והגדולים שבכל הדורות הם ראי"ה, הם חבר שלנו שאפשר לדבר עליהם ולהשיג אותם בגשמיות. לכאורה, אנחנו שומעים קבולה, כן? קבלה, מקובל, כבר נבלים, אבל צריך לדעת שכל אחד יכול לזכות לרוח הקודש לפום דרגה דילי. בואו נסתכלו בעמוד ריש א' למטה. רואים בעמוד ריש א', יש שם באמצע את הסוגריים, שופטים ד' ד'. בואו נראה מה אומר לנו רבי חיים ויטלה. על הפסוק ודבורה אישה נביאה. רואים עמוד ריש א', פסקה האחרונה, אחרי הסוגריים של שופטים. מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש ובין אישה, בין כותי ובין ישראל, בין עבד ובין שפחה. הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. עד כאן לשונו הקדוש, ועל כל פנים לא גרום איש ישראלי שבזמננו להבדיל מקוטי של זמניהם, וגם אתה, כל איש ישראל, לפי מעשה בעבודתו, יכול לזכות לרוח הקודש, ואם לדאבוננו לא זכינו, על כל פנים, שנתונה להבין את דברי קודשם, וכולי וכולי. אוקיי? היחס בין חוכמה לנבואה, לאור דברי חז"ל, שאומרים חכם עדיף מנביא. איך זה הולך? אז הסביר לנו האדמו"ר השם ייקום דמו, שמה שנתגלה לנביאים באמצעות הראייה של תמונה, ויז'ן, חזון, מקל שקד, סיר נפוח, או המנורה בנבואת ירמיה, זכריה, אז מה שהנביאים ראו בכוח הראייה, החכמים המקובלים, כלומר חכמי הקבלה, השיגו בכוח החוכמה שלהם. כלומר, הנביאים בכוח קדושתם הצליחו להשיג אלוקות גם באמצעות הדמיון שלהם, ובהכשרת האברכים העמקנו והרחבנו מחשיבות של עבודת הדמיון. כל זה כמובן להפוק ממשה רבנו, אב לכל הנביאים, שהוא ממש רע, לא רק דמיונות, זה אספקלה ירדה נהרה. בכל מקרה, הדמיון הוא פחות מהחוכמה. כיוון שאותם נביאים קידשו את החומר, ואת העולם הזה הם זיקחו על ידי ההשגה שלהם, ולכן לנביאים היו התגלויות, אבל זה היו התגלויות באמצעות הדמיון הנבואי. אבל לחכמי התורה שבעל פה, בית ראשון, בית שני בעיקר והלאה, לחכמי הקבלה, היו השגות שזה בכוח החוכמה. ולהשיג בכוח החוכמה, אומר האדמו"ר, זה הרבה יותר גבוה מלהשיג בכוח הדמיון. עכשיו, אין הכוונה פה לשכל קר ומנותק, אנליטי, בריסקאי, קר, הוא חכם, הוא לא מתרגש. מדובר פה על הגילוי היותר עליון של המוחין, שמשיק יותר לבחינת הנשמה. הגמרא במסכת בבא בתרא, זה לא לפניכם, אומרת, כן, מיום שחרב בית המקדש, ניתנה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים. שואלת הגמרא, אתו חכם, לאו נביאו? אומרים פה, לא, ניתנה הנביאים והחכמים, חכם עדיף מנביא. שלמר, ונביא לבחוכמה, אומר רש"י, בבא בתרא, אלא סברת הלב היא הבאה לא בנבואה. כלומר, שאדם מכין שיעור כללי ובא לנתח את הסוגיה מצד א' או מצד ב', שבאה לו סברה בלב, זה לא סתם סברה בלב, איזשהו חידוש. זה ממש שיעור שורש מפורש, מה זה? זה נבואה, זה גילוי נבואי. בקיצור, הקבלה, תורת הקבלה זה בחינת הנבואה שמתגלה בשכל לחכמי הדורות. אפשר להקשות, אז למה הקבלה, מתי הקבלה התגלתה? למה הקבלה התגלתה רק אחרי חורבן הבית שני? יש אומרים שאפילו רק בדור של הראשונים, כן, במאה ה-14, בספרד, למה? אז חס וחלילה חס ושלום לומר שלפני כן לא הייתה קבלה. הייתה תורת הקבלה, אבל שמתוך גילוי התורה בעשייה השיגו גם את הנסתרות שבה. אבל מחמת ירידת הדורות, כמו שבעצם מעריז הרבה בכתבים שלו, שער מאמרי חז"ל, הוא לוקח גמרות ומשניות ופסוקים, ושאר פסוקים, ומראה את כל תורת אריז"ל בעצם רמוזה בהם, רק שלפני כן לא הבינו את זה. כי בגלל מחמת ירידת הדורות, אז נאלצו לגלות את לבושי התורה, גם ביצירה שזה המשנה, וגם באמצעות הגמרא שזה בבריאה, וגם הקבלה שזה הצילות וכו'. אבל הנביא יכול להשיג רק בכלי הדמיון, לא בכלי החוכמה. ועוד דבר שיש הבדל בין הנביאים למקובלים, זה שהמקובל הוא מוגבל. המקובל יכול להמשיך את אור התורה שלו רק להצילות. כלומר, שלימוד קבלה זה בהצילות. אבל הנביא והחכם יכולים להוריד את התורה שלהם עד לעשייה, לפירוש החומש, למשנה, לגמרא, וזה המקובל הוא מוגבל יותר. ולכן, בגלל שהמקובלים לא המשיכו את אור התורה שלהם עד לעשייה, כמו דברי הנביאים בתנ״ך, לכן היה אפשרות שהמקובלים, מה יעשו? הם השתמשו בחוכמה, ובאמצעות החוכמה אפשר להוריד במקום גבוה ובמקום יותר נמוך. עכשיו, בגדול, בכתבי האריז"ל, לא נרחיב על זה בקצרה, לא נשים את זה ברוכה, נשים את זה בקצרה, יש שתי סיעות של גישות לימודיות, איך לומדים את כתבי האריז"ל. גישה אחת אומרת שבעצם זה מערכת פנימית, הומוגנית בפני עצמה, מה זה זה, זה זעיר אנפין, מה זה כתר, זה כתר, מה זה אצילות, זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, בלי להבין את המושגים, אלא זה מערכת ביקר שבעצם מי שעסק בביקר זה הרשש, זכותו מגן עלינו בקבלה הספרדית של כוונות ומצוות וייחודים. לעומת זאת, יש גישה אחרת, סייעה רווחת יותר, שהיא מדברת על זה שכל כתבי אריז"ל זה משל ונמשל. למשל, פה נמצא הרמח"ל, פה הבעל שם טוב החסידות, פה תורת הגר"א, פה הרב קוק, הרב אשלג ועוד צדיקים, שבעצם אני מדבר פה על זה, לא, זה אנחנו. והמתיות זה הנוקבה, זה המלכות, זה בעצם הרבה הרבה משלים שמביאים ריבות לחיים שלנו, לא רק בתחומי הכוונות והמצוות והייחודים. עכשיו בתלמוד, בגמרא, נושא הלימוד השכלי זה ענייני העולם הזה. מסחר, דיני נזיקים, דיני נשים, כן, ביחסי מערכות יחסים, יחסים בין אישיים, ובהם מלומש מלובש האלוקות בשכל האדם. אבל בקבלה זה אחרת, כי בקבלה, אם בבבא קמא אני עוסק בשור וחמור ומניח את הכד ודברים כאלה, הרי בקבלה במה אני עוסק, בשור וחמור, מה אני עוסק? בפרצופים, בעולמות, בספירות. כלומר, הנושאי השכל הלמדים בקבלה הם מופשטים לגמרי. ולכן קשה בהתחלה להבין קבלה, כי על מנת להבין את תורת הקבלה צריך להכיר את המושגים. וכדי להכיר את המושגים צריך להכיר את תורת הקבלה. כן, זה מיני ובי איך עושים את זה. ופה בעצם ניכר שהאדמו"ר השם ייקום דמו באופן בולט מאוד, הוא מצדד בשיטת החסידות והבעל שם טוב הקדוש לזכותו מגנה עלינו, שדברי הקבלה של האריז"ל זה משל ונמשל. וצריך להפשיט אותו את המשל ולהשיג אותו במציאות של חיינו. לעומת זאת, מי שלומד קבלה ולא מצליח לממש וליישם את התורות בחיים שלו, אז הוא עוסק בשכל המדינים שטכני. אז אבא קיבל את הספירה מימיים, התייחדו, עיבור יניקה מוכין לזה, חכן בא אגדתי, ואז מגדלים את הנוגבה, הכל טכני. אבל איפה, לא יודע שום השגה. פעם אחת, המגני מזריץ', כן? הרבה של כל האדמורים, נכון? של בעל התניה, של המלימיה, של בבלי ברדיצ'ב, של כל הגדולי האדמורים, הוא היה הרב שלהם. ופעם הוא הגיע איזשהו סויכר להתפלל מנחה, ובתמיד ביר, זה היה חברותה של המגני מזריץ' בעבר, בצעירותם. מה קורה? מה נשמע? כיף לא טוב, עכשיו מנחה, נדבר לכם מנחה. טוב, ואותו יהודי מתפלל מנחה 20 דקות, והמגני מזריץ' מנחה שעתיים. אז אחרי מחר אומר לו, רבנו, מה שעתיים? למדנו ביחד קבלה. מה שאתה יודע, אני יודע. למה אני עושה את זה ב-20 דקות ואתה עושה את זה בשעתיים? אז הוא אומר, תגיד לי, מה אתה עושה כיום? אומר, תקשיב, אני סויכר. אומר לו, מה סויכר? יש לי חנות מסחר קטנה בעיר שלי, בכפר שלי, ופעם בכמה חודשים אני נוסע ליריד, ללייפציג, וקונה סחורות, מודק, משווה, קונה את זה בזול, חוזר חזרה לחנות שלי, מוכר את זה ברווח, זה סדר גודל של 3 חודשים, הלוך חזור. וזה לכל השנה. אז הוא אומר לו, אבל למה לך? למה אתה צריך 3 חודשים, חודש לשם, חודש להיות שם, ועוד חודש לחזור, להתנתק מהאישה והילדים, לא חרם? עזוב! מה אתה מציע? עזוב, תעצום עיניים. ותדמיין אתה עכשיו רותם את הסוסים, ועוד יודיעו לעגלה, וחוצה את הנהר, ועולה על הגשר, ומגיע ללייפציג, ותריח את הסחורות, ותבחר את הבדים והכל, ואז תיקח ותחזיר, והכל בדמיון! למה צריך לתרוח? הוא אומר לו, ישמעו, הוא צריך מה שביך מדבר, אתה לא יכול! אתה צריך ללכת לשם, להיות, לבחור, ולקחת ולהחזיר. אומר לו, אותו דבר. מה אתה עושים בתפילה? מעשייה, ליצירה, לבריאה, לאצילות, לייחד, לזווג, להמשיך, להוליד. לא עשית רק בדמיון, אתה צריך בפועל מה לעשות. בזה לא לוקח 20 דקות, זה לוקח שעתיים. כן, כך אמר המגני מזריץ' לחבר שלו. בוא נראה בעמוד ריש יוד א'. עמוד ריש יוד א', פסקה שנייה. הנה, מי שגש את ספר הקבלה כאל ספר עיוני מחקרי, ובפרט כשיורה בספרי הפרשי הקבלה שהפרשו איזה דברים בשכל וסברה גם אנושית, גם שאלות מחקריות אשר התלבטו בהם החוקרים, ובגלל זה הוא טועה לחשוד חס ושלום שהקבלה ליבוד מחקרי הוא יותר רזים משאר ספרי המחקר ולתרץ חקירות עיוניות בה, אז בכל מר צורח קוראים אנו לו. אני אשמח מאוד. רחם ועמוד ואל תעיז להיכנס ולטנף את מקדש השם היכל האצילות. אף על מפתן לקודש הקודשים ברגליך המזמות אתה תדרוך, ואת כפות המנעול בידיך המגואלות לא תיגע. כלומר, להיזהר מלימוד מחקרי של קבלה. לא, זה שמועה כזו ובחינות כאלה, ומחקר לא, בקדושה וטהרה. תראו ברשת ג' למעלה. אבל עם כל זה, גם השגה הזו אינה עוד כל השגתו בקבלה, כי העיקר הוא לזכות לניצוץ הנבואה אשר בקבלה, כל אחד לפי מצבו, וההשגה המופשטה אשר מוצאים מקרבו היא רק הכלי אשר בה יקבל את אור האצילות. כן, אני מדלג את התחילתי בפסקה, שעל ידי שמרבה ללמוד איזה זמן בהדעת הזה, שלא מסוגר ואסור בגבולות הגופניות והחושיות, שהוא בחינת אצילות שלו, זוכה גם מבחינת ניצוץ הנבואה שבקבלה, מבחינת הצילות שלו יתגלה. עיקר לימוד הקבלה תכליתו לגלות ולהשיג את הניצוץ הנבואי שבקרבנו. כלומר, את מימוש פוטנציאל הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, וזיכוך המציאות שלנו בעקבות זה. מכיר את הפסקה הבאה ברשת ג' האמצעית? וכל אחד לפי מצב תארת גופו וחושה ודעתו בכלל, זוכר לפעמים שהתנוצץ לפניו מן גדלות השם, שלא ראה עד עכשיו. כלומר, זוהי דוגמה להסרת כל המסכים והלבושים בלימוד, והשגת האלוקות כמו מדרגת הנביאים בפרק א', שזה התכלית שלנו. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה בעצם נעבור לפרק ג'. בפרק ג', מה שקורה, פרק ג', אחרי שעסקנו בפרק ב', בביאור מהות תורת הקבלה, מה היחס וההבדל בין תורת הקבלה לנבואה, אז עכשיו נעסוק בתורת החסידות, וננסה לממש ולהבין מה בין תורת הקבלה, שקבלת הזוהר והאריז"ל, מאה ה-16 בצפת, לבין תורת החסידות בעל שם טוב, מהמאה ה-18 והלאה. בעליית הנשמה של הבעל שם טוב, בראש השנה תק"ז, כן, היכלו של משיח, אם אתה יקרא תימר, ליר שיפוצנו, וכולי וכולי, אז בעצם המשיח אומר לבעל שם טוב שתורת החסידות היא היכל האחרון, הגילוי האחרון, לפני המשיח. יש לנו רמז בתורת הנגלה, יש לנו הלכה, שיש לנו ימות החול ויש לנו שבת. אבל ביום שישי, שזה יום אחרי ימות החול, כבר קצת מהשעה החמישית, לפני חצות היום של יום שישי, יש כבר התנוצצות של בחינת השבת, שיש הלכה למעשה, לטעום חתיכה מהאוכל של שבת. נקרא, תועמיה, חיים זכו, נכון? עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו 6,000 שנה, אז יוצא לנו שמתי זה חצות היום של האלף השישי, של יום שישי, זה שנת 5,000, אנחנו עכשיו 783, שזה 5,500, שזה בשנת תק"ף, 1740. עכשיו צריך טיפה לפני כן, מתי הבעל שם טוב התגלה? בשנת תצ"ד, 1734. כלומר, טיפה לפני חצות יום של האלף השישי, יש לנו כבר מה? טעימה מהתורה של משיח מהאלף השביעי, של החסידות. עיקר בחינת המשיח, אומר הרמב״ם, זה מלא הארץ דעה את אדוני. אני מכיר לכם מסוף הלכות מנחים ברמב״ם, זה לא לפניכם. שם הוא מתאר את ימות המשיח. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כאפר. ולכן מה הפועל יוצא של זה? ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים וישיגו דעת בוראן פי כוח האדם שנאמר כי מלא הארץ את אדוני כמים היה מכסים. יסוד כל תורת הבעל שם טוב הקדוש זה מלוא כל הארץ כבודו. לפי שמסביר את זה פה אדמו"ר, אחד הקטעים היותר מפורסמים שלו, הפרק ג', שבגלל היסוד האמוני הזה התנגדו לבעל שם טוב, בגלל זה כל מה שקרה לו. תראו בעמוד ריש י' מהחמש שורות האחרונות. ויסוד תורת הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל נכללת בהפשט אשר גילה וקוצו לפסוק מלוך הארץ כבודו. רבים אף רבים בתורה הרבו לרדוף את הקדוש ישראל בשביל זה, ביומרם שחס ושלום מגשם ובזה את כבוד של מעלה. אבל העיר בקדיש שמשמע הנחיל של בעשי וצרח על ידה שלא לבד שלא מגשם חס ושלום, רק עוד אלא מה? מרבה ומגלה את כבוד השם, יתברך וכולי. לכן הרחיב בקודשו ואמר, לא בלבד שבתוך כל דבר מדברי העולם חיות, חיות אלוהית נמצא, ועל חיות הזה הגשם הארץ צובר ומסתיר, רק גם הגשם וגם הארציות רק לנו כגשם נראה. ובאמת הכל אלוהות, רק צריך לראות את זה. אני מדלג לפסקה השנייה ברשת ו'. ההמשכות וההשתלשלויות שהיו עד עתה המשכה בכל פעם יותר גדולה ויותר למטה כנער, רק המשכה בתוך הכלים הייתה, מה שאין כן המשכת והתגלות של הבעל שם טוב בתלמידיו זצ"ל. ובכלל הרבה חדשה היא, המשכה אף בתוך דופני הכלים בעצמם, עד שגם הם יתהפכו לאור ולא יתהפכו דווקא, רק יתגלה אורם. אם יש קדושה בדפנות של הכלים, אומר הבעל שם טוב, שמע מינה של הדפנות יש ערך מצד עצמם. לא רק מצד היותם כלי לאור, אלא עצם היותם עצמם חתיכה של אור. ופה מתגלה תמיד השם טוב, לכן אם הכל זה אלוקות, כי הכל זה דפנים של הכלים, זה כלי, אבל הכל זה אלוקות. אז אפשר וצריך וחייבים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל אחד האירו, בישיבה ובצבא, באכילה ובלימוד, בשינה ובכל דבר, כי בכל דבר יש עבודה. פה זה חוזר למה שאמרנו מקודם, הולכים על הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו, שדעת הבעל סתר כמובן שצמצום הוא לא כפשוטו, זה הכל פיקציה. השם הוא פה, השם נשם, השם נשם בכל העולם, אתה צריך לחשוף ולגלות אותו. ולכן מלוא כל הארץ כבודו, דווקא הארץ, הארציות. לא, זה שמיע. הגישה שאומרת שהצמצום הוא כפשוטו, היא שמה דגש רק על האור, לא על הכלי. אתה יכול להתקשר בקדוש ברוך הוא על ידי תורה ותפילה. רק על ידי תירא תירא, נור תירא. זה הרשע החזון איש, רק תורה, רק תורה. אבל כל השאר זה איך היא תמציא. מה, צריך להתחתן? צריך להתחתן, צריך ילדים, זה ילדים, פרנסה, פרנסה. איך מצד עצמו? מצד שני מפשת לב, לא, מה פתאום? עצם זה שאתה עובד, מצד עצמו יש ערך אלוקי בזה, כי אתה פודד את הניצוצות בעבודה שלך. את זה שאתה אוכל, אתה לא אוכל, כמו שאומר הרמב״ם, לשם שמיים, שאתה אוכל, יש לך כוח לעבוד את השם. עצם האכילה זה עבודת השם. כי אתה מזהר ניצוצות, כי אתה גואל פה נשמות עשוקות, כל הדברים הללו. ופה יש הערה יותר גדולה מהניסיון שכמו שאמרת של אור, דווקא הכלי. אדמור הזקן מביא משל. פעם אחת המלך היה מדוכא, היה בדיכאון, לא פשוט, בצבוך לא פשוט. וכולם ניסו לשמח אותו ולבדר אותו, להביא את הבדחן הדמלכה, הבדחן המלך, שישעשה אותו, ולא הצליחו. עד שבא עבד שלך, אמר, מה הבעיה? אני אשמח אותו. הלך לפטשופ, לחנות חיות, וקנה תוכי מדבר. שם אותו בכלוב ליד המיטה של המלך, כל פעם שהמלך בא לישון, לילה טוב אדוני המלך, לילה טוב אדוני המלך! טוב, כמו שהוא בא לישון, הוא מתעורר, בוקר טוב אדוני המלך, בוקר, והמלך מבסוט! תוכי! עם מוח של ציפור, מדבר! ואז אומר לו שר הביטחון, אדוני המלך, לא ידעתי. אם אתה ידעת שזה הבעיה, אני בעצמי זה בכלל, טוב אדוני המלך, בוקר טוב אדוני המלך, אמר לו, נו, אוויל שכמותך. מה החידוש? ששר הביטחון אומר לי בוקר טוב, מה החידוש האמיתי? שטוקי, עם מוח של ציפור, אומר לי בוקר טוב, זה חידוש. ואני אומר לכם, זה שאני בן אדם, וגם אתם בני אדם, עם יצרים, עם תאוות, עם גשמיות, אומר אמן יש מרבה, מניע תפילין, מתפלל לפני שהוא אוכל, הוא ממלמל שהכל נהיה בדברו. זה הרבה יותר מתוכי מדבר. הרבה, הרבה, הרבה יותר. כי תוכי מעולה, אפילו שאת אחרת, אין לו בחירה חופשית. זה שאדם מחליט שהוא דוחה את הגיוס ולומד תורה, זה נס, זה פלא. מישהו מכריח אותו? נוכל את בוחרים בקודש. תכלית החסידות זה לגלות, נגיד זה ככה, תקעו בריש י' ז' שלוש שורות אחרונות בריש י' ז' במילה השלישית, לא כן היא החסידות, המשכתה אינה מוגבלת בשכל לבד רק בכל, אף בהכלים עצמם, ואם גם את הכלים היא מהירה, ואם עיקר יסודה הוא לגלות גם האור אשר בנמחיות, אם כן למה זה יגרע כל הגוף מן שכל האדם, מה? צריך לעשות עם הגוף, מה? אז למה הגוף ידפק? מה, רק השכל זה עבור? עובדים שרק עם השכל? תכלית החסידות זה לגלות את האור האלוקי דווקא בדרגות הנמוכות של המציאות. תראו שלוש שורות אחרונות של עמוד ר' י' ר' שנייה, נפכן. עד החסידות, התפיסה הקבלית, גם באריזל זה ככה, שהגוף הוא מסך שחוסם ומצמצם ומונע מאיתנו להשיג את האלוקות. חייב להתחסד לגוף? לסגף אותו, לשבור אותו, לאכול כמה שפחות, לישון כמה שיותר מעט, להתעלם ממנו. באה החסיד אומרת, לא, יש להאיר דווקא את דפנות הכלים. שדווקא לא רק שהגוף הוא לא חוסם לאלוקות, אלא מבשרי, החזה אלוקה. תראו רשי ותחילת למטה, שלוש שורות אחרונות. לכן גם עבודת הגוף של האיש, לא להכניע, הוא להשקיט את הגוף שלא יזיק ולהפריע בלבדו, רק גם לגלות את קדושתו ולהעלות את מאווייו ונטיותיו לעבודה אילאי, ושאף המידות הרעות יסודותן אור וקדושה. ממילא התביעה החסידית היא הרבה יותר מהתביעה של המקובלים. אסור להסתפק רק בעבודת המידות, בעבודת השכל. צריך לרומם, לקדש גם את הגוף, גם את הגשמיות, את הכלים, להגביה את כל המתיות הגשמית. ואומר, זה משהו שכלי מחויב, כן? הרי מה, אם הלומד סוגיה במציע, מחליף פרה בחמור, אז הוא עושה את החלקות שברוך הוא, אז מי שבאמת מנהל מסחר על פי התורה ומחליף פרה בחמור, באמת, לא רק באידיאל בסדר בוקר, אלא בחיים עצמם, לא כל שכן, מי יותר נשגב, מי שלומד בבת הסוגיות צדקה, או מי שלוקח מעשרות ונותן לעני, על אחת כמה וכמה, ברור. ולכן, אין להסתפק רק בשכל וכוונות בתורת הקבלה, אלא צריך שנייה להופיע את האלוקות גם בגוף. גם בזאת, לא רק לדבר על זה, אלא בעיקר מה אני אומר את זה כל שיעור. צריך מה? לחיות על זה. כן, עמיחי.
למה בכלל כן לעשות בתורה?
לא, יש עיסוק בתורה איך מצד עצמו. אבל זה נורא אם זה רק מצד עצמו ולא מחובר למציאות. שכל נבדל, שאומר המהר"ל, אתה מנותק. צריך שהתורה תופיע בחיים, תורה וחיים. להופיע את התורה בחיים, לא רק בבית מדרש.
יש כלי ויש את האור בפנים. האור, מה
שנותן לכלי
את
החיות שלו. נכון. אז למה?
כאילו,
קצת מצחיק
להגיד, בוא
נעבוד,
בוא
נעבוד
את
המון
דרך
הכלי
ואת האור. כאילו,
בוא נשגיח חלק מהזמן שלנו גם בכלי, ולא... השאלה, מה זה הכלי ומה זה האור? האור זה אלוקות. הכלי זה החיים שלנו. כשאתה לומד רק תורה, אז אתה בכלי מאוד מטומטם של השכל, לא בכלי של החיים, לא של הגוף. דבר אחד, אני פה, אשתי פתחילה, אני אוהב את אשתי. דבר אחד, שאני אוהב אותה בצורה אידיאלית, רגשית, מחשבתית. דבר אחר, שבגלל שאני אוהב את אשתי, אני אומר, למה תישארי לישון, אבי? אני מבשל לשבת, אני מנקה, אני מחתל, לי את הילדים. עכשיו, שניהם זה אהבה לאשתי. איזה אהבה אישה יותר תרגיש? שלא רק שאתה אוהב אותי במוח, בשכל, בלב. אתה גם מביא לי די ביטוי במעשה! כן, כיור החלק. כביסות, מקופל, מוכלל על הבגדים, הילדים מתוכתכי. צריכים להבין לבד, אוקיי? הדבר הזה. עכשיו בוא נראה בפסקה ריש קף, פסקה אמצעית. ומעתה, לא פליגי מזה קדושי עליון, כי אלו, כי עד הבעל שם טוב זצ"ל, שהייתה המשכה בתוך הכלים לבד, והכלים משרוק מקבלים ומסתירים, אז מה צריך לעשות? אז היו צריכים להרחק את עיני העולם הזה ככל שאפשר, כי רק כלים מסתירים הם. מה שאין כן, כשהתחילה המשכת והתגלות של מבחינת תיקון לעתיד על ידי בעל שם טוב זצ"ל, אז גם בעצם הכלים והכל מתקן ושם מתגלה. אין צריכים לרחקם, מה, לא אוכל? אדרבה, אני אוכל, אבל אני אעלה את האוכל. ויהיו גם אלי מאורי אור לעבוד בהם את השם. אין אמת שהעבודת התורה, הקדושה בתורה שלנו יכולה לפנימות האור גדולה הרבה מאוד בלי הבדל, משלת כמי שיכול, כמו שאמרת, עמיחי. אבל הלא גם במרור מדרגות שונות באורות וספירות, ישנם זו למעלה מזו וזו למטה מזו, וגם עולם הזה וענייניו, מדרגה, הבחינה אהוב ובאורות השם, מדרגה התחתונה שבדלת עולמות. כך כתב הרב קוק. באורות התחייה או למד ג' הוא אומר יותר ממה שאנחנו עוסקים ברוח הקודש שכחנו שיש לנו גם בשר קודש צריך לעבוד עם הגוף, לחזק את הגוף ולכן פועל יוצא למשל של חידוש ההבנה הקבלית של הבעל שם טוב הקדוש זה אהבת ישראל כי אם גם בכלי יש אור אז כל יהודי לא משנה מה האור שלו הוא חפץ של קדושה וצריך לאהוב כל יהודי ולא רק בגלל שהוא יהודי גם אם הוא נטול אורות אלוקיים כביכול להבדיל בין קדושה לטומאה, הנאצי ממח שמה, זה עם השפה ממח שמה נגיד שמו, שם ראשון עם מרכב, הוא הבין סגולת ישראל, כל יהודי צריך להרוג אותו, כל יהודי הוא סכנה, כן? כי הוא חשש את הנצוץ האלוקית כסכנה, זה לא פשוט. כן, סיפור שאב קרליבך, שפגש את הגיבן הקדוש, זוכרים? את המנקה רחובות, עשית פי הסצנה, נכון? ואז אמר לו השם אדור, זה גרייס לזוח, הדבר הגדול ביותר שיש בעולם זה מה? לעשות טובה למישהו. מדין אהבת ישראל. תראו ר' כף ג' פסקה השנייה. ומעתה נשוב אל אשר התחלנו בפרק הזה. קודם התגלות החסידות, שזה כלומר תורת הקבלה, עיקר העבודה וההמשכה הייתה במחשבה לבדה, בכוונות וייחודים. לכן רק הצדיקים הגדולים יכלו בעבודתם להמשיך אור ממרום. ואחר התגלות החסידות, העיקר שלנו בעבודה, גם החושית וגם הגופנית. כי אם גם במידות הגופניות של איש הישראלי, מידות עילאיות הן. אם כן, כמו שההשגה בתלמוד ממשית, היא רק אשר מקיים יש מקום בפועל וכולי, נלג לעמוד הבא, אז כמו שאמרנו, מה בחיפה בחמור וכולי. כלומר, עיקר החסידות זה לא לדבר על זה לחיות את. העיקר בחסידות זה להוריד את הכוונות לתכלס. עם שכינה בתחתונים, שזה הכוונה של התפילה, אז שאני חוזר הביתה לא להתעצבן על הילדים, ולכבד את אשתי, ושעוקף אותי איזשהו נהג חוצפן בכביש 4, לא להתעצבן, בהשגחה פרטית. ולא לכעוס, ולא להקפיד, ולהכיל. היום זה ג' תמוז, נכון? יום ההילולה של הרבי נסידורנו, זכותו מגנה עלינו, זכר צדיק ויש לברכה, שעוד כ-26 דקות נעשה לו התוועדות לכבודו, נכון? ובכל שיחה היה אומר, תורה מלשון הוראה, צריך מתחת לעשרה טפחים. מורנו ורבנו הרב יורם הצדיק, זכותו מגנה עלינו לימד אותי, שאלתי הרבה פעמים ממנו, ששאלו פעם את הרבי, מה זה ביטול תירה אצלו? אצל הרבי היה ניצול זמן מבהיל. מה זה ביטול תירה? אומר, ביטול תורה אצלי זה שאני עומד 6 שעות סוגיה עם כל הראשונים והאחרונים עושה כלים, ולא יצאתי עם נפקמינה למעשה. עכשיו תגידו, מסכת זבחים, אני לא יודע מה איתכם, אני לא כהן. אני כל הדינים של קבלת הדם, שחיטה, אני יכול, כי שחיטה כשרה בזר, אבל קבלה זה רק בדם, בכהן. אני לא יכול לקבל את הדם. אז למה את הסוגיה? לא, מכל סוגיה לעמול ולהתאמץ ולמצוא את הנפקמינה למעשה. ויש בזה גם יתרון של החסידות על הקבלה, כי הקבלה היא לא נגישה לכל אחד ואחד, אחד המבוגר, נשוי, אבל העבודה של להעלות את הגוף, אהבת ישראל, היא בהחלט נצרכת ונדרשת ואפשרית מכל אחד ואחד. נפקא מינה משמעת את הכוונות. אתה לא יודע כוונות האריזה, אני בא, כשאתה אומר שמה ישראל, תגיד ברותא דליבא, ברצון הנפש, בהתלהבות, שהכוונות יראו את האדם לדבקות. אבל אם הוא זוכה לדבקות בלי הכוונות, זה גם נהדר, כי כל התכלית של הכוונות זה בעצם סולם לעליונים של הדבקות. אם יש לך דבקות בלי כוונות, תתפלל בלי כוונות, הכל בסדר. יש לך תאווה? אז בקבלה מה לעשות? תמחק את התאווה, תשבות, אבל על פי החסידות מה? רגע, תרתום את המידות הגשמיות שלך, עושים חובות התלמידים. איך להפוך את התכונות הרעות? אדם שהוא כעסן, תהפוך אותו למה? שיתפלל מתוך התלהבות, חום, אש, נכון? דיברנו על זה. אז בואו נראה עכשיו לסיכום, נראה בעצם ככה מקבץ מקורות שקיבצתי וליקטתי לאורך השנים, על מה ההבדל בין החסידות לבין הקבלה, מה ההכרח שבהם. יש לכם דף מקורות, מקור א', בסדר? אני לא נקרא את הכל, תלמדו את זה בבית, כי זמננו קצר. יושר דברי אמת, רבי משולם פייבי שלב ומשבר, שתמיד אמר גם ממזריש, והרבי פר משלן, ואמר גם מזלוצ'ו בעיקר. אומר ככה, אבל מה שהם קוראים נסתר, חוכמות הקבלה, איך הוא נסתר? הלא כל מי שרוצה ללמוד ספר לפניו, ואם אינו מבין, הוא עם הארץ. אתה רוצה ללמוד אריזל? פתח אריזל, תלמד, אם אתה לא מבין, אתה עם הארץ, כן? ולפני יש כזה אפילו גמרא בתוספות, גם כן נקרא נסתר. תביא לילד שלא למד בישיבה, תביא לו עכשיו גמרא, כן? סוגיה בחניה סגן הכהנים, מסכת פסחים. זה גם בשבילו זה נסתר, הוא לא מבין את זה, נכון? עוד בלי שוט אנשטיין, בכלל? אז אומר פה, יש לו דברי אמת, אלא עניין הנסתרות שבכל עזר כתבי האריזה לכל גורים על פי דבקות הבורא, למי שזוכה להידבק ולהיות צופה במרכבה העליונה. החלק הפנימי של הסוד זה איך להיות דבוק בשם יתברך. תראו, יש פה לקט מקורות של אלמור מקומרלה שליקטתי מהספרים שלו. בקטע המודגש במקור ב', כי כל זה גילה לנו לדע מציאתן ולדע איך להיות מרכבה לדבק בו יתברך. ולעשות, איך לעשות בתחתום, ללמוד בעליון, ולדע עם כל הדברים שהוא עושה, איך מנענע אורות רוחניים נעלמים שמותיו יתברך. אומר פה הקומה על נתיב מצוותיך, כל ספר הזוהר וכתבי הארי הוא מפתח, מפתח למה? מפתח לקיים מצוות ידיעות אלוהות באמונה. כלומר, כל מה שלומדים קבלה, זה כדי לדעת להאמין בקצוח יותר טוב, בדבקות. ואז אומר פה בפסקה הבאה, על ידי נגלות התורה, אי אפשר, על ידי נגלה לתורה, שף פוסקים, אתה לא יכול להגיע להתלהבות, כמו בפנימיות התורה. אי אפשר, מה לעשות? שימו לב, בנוצר חסד, בקטעים הבאים, בקטע המודגש, הלכה למעשה. לו עמי שומע לי בדור הרע הזה, כן, הוא כתב את זה לפני 170 שנה, מה נגיד בדור שלנו? שהאמינות גובר. אז מה צריך לעשות משרד החינוך? היו למדין עם תינוק בן 9 שנים, כלומר בכיתה ג' תוכנית לימוד, מבחן ארצי במה? זוהר ותיקונים. זה החומר לימוד. זוהר ותיקוני זוהר. להגות בה, והיה עירת חטאו קודמת לחוכמתו והתקיים. זה סיפרתי למורן רבינו הרב יורם הצדיק, יש לו את הפסקה הזאת. נו הרב, מה אתה אומר? נתחיל ללמד כל ילד בכיתה ג' תיקוני זוהר, מה אתה אומר? אז הוא נשק את הספר ואמר, שפתיים נשק, הוא צודק, אבל בדור שלנו אנשים לא מכירים וזה לא מתאים להם, ולכן הוא אומר, צריך להכניס מגיל קטן בכל ישיבה, תניה וליקוטי מוהר"ן. ואז אמר לי, מי עשו את זה? הוא אומר, ובחנו נינה בזאת, 0% נשירה. הוא דיבר בעיקר על הציבור הדתי-לאומי ועל החרדי ליטאי, ששם לא הולדים חסידות. הוא אמר, אם הכניסו שיעורי חובה מכיתה ג', ישיבות ציכוניות, חטיבות, הכל, מה? תניה וליקוטי מוהר"ן, 0% נשירה. כלומר, מגיל צעיר להלהיב אותם לעבודת השם. זוהר לנוער זה לא העניין, אני בכוונה הזה, זה גם זוהר של הרב יעקב, צריך להגיד בכנות. זה לא, זה פירוש של הרב יעקב על הזוהר, זה לא הפירוש של האריזה, זה זוהר נחמד שהוא מתוק, הוא מדברים פה על פירוש החסידות, בפנים זה, שזה התניה וליקוטי מוהר"ן, זה החסידות שמתמצאת מה שאמרנו, את הקבלה על הלמאי של החיים. לא שומע? הקומיקסים, זה לא, הבנות שלי עם זה, זה נהדר. אבל לא צריך לראות את הקומיקס ולהתלהב, כן? יש שם את עמית בונן ויש... לא, אלא איך אתה בפועל מיישם את זה במריבות ובחיים שלא להגיע לבלגן. תום מקור ג', הרב מספינקה, אמרי יוסף, קבור בסגולה, היה תלמיד שהיה אדמור מקומרנה. היה אדמור גדול שם בגליציה, ואחרי פטירתו, כ-60 שנה אחרי פטירתו, הביאו את העלות עצמותיו לסגולה בפתח תקווה. כבוד אלוקים מסתר דבר, חוד מלכים חקור דבר, ופתאים שם הרבי מצל. אם מטרתך בלימוד חוכמת האמת היא לדעת כמה עולמות וספירות יש, מהו אדם קדמון, איך משתלשלים העולמות, לדעת את גודל כבוד אלוקים, אז הסתר דבר. אבל אם מטרתך ללמוד כדי לדעת איך להמליך אותו עליך, לעובדו בכוונה ראויה ולקדש עצמך, להיות מרכבה לקדושה, עם רצונך בכבוד מלאכים, אז האדרבה, חקור דבר. תראו מקור ה', כללי הרשש. ומה בספר חמדה גנוזה ושם כמי חיים מצ'ארלס, שאמר, הרי הקדוש, כמו תורת הקבלה, היה מגלה שיש אלוקים בשמיים. ובעל שם טוב הקדוש, היה מגלה שיש אלוקים בארץ. זה מה שלמדנו היום. הרב זצ"ל, אורות הקודש. והאמיתיות האלוהיות שבחותם האמת העליונה, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רבי עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. תראו בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ב, מקור זין. להראות לו, כן, צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה. נפש החיים, מקור ח', שער א' פרק כ"ב. כל עיקר העיסוק בקבלה הוא רק כדי שיתבונן כל אחד לפי שכלו והשגתו. עד היכן מגיעים כל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו וכל ענייניו בעולמות והכוחות עליונים ותחתונים, ויתפעל ויתעורר מזה לעשות ולקיים כל מצווה וכל ענייני עבודתו לבורא יתברך שמו בתכלית הדקדוק ובאימה ואירה ואהבה עצומה וקדושה וטהרת הלב, ועל ידי זה יגרום תיקונים יותר גדולים בעולמות. מקור ט', מעשה שם, כן, זה בעצם הנכד של אדמו"ר מקומרנה, השם ייקום דמו, הוא נרצח בטרבלינקה, רבי שם קליינברג, השם ייקום דמו. ופעם אחת שאל מהן הריבה, שבדיוק מספר משהו שבעצם הסבא של אדמו"ר מקומרנה אמר לו, שאל מהן הרב ישראל בעל שם טוב זצ"ל, מהן הריבה זצ"ל, מפני מה? עכשיו אני שואל שאלה, בעל שם טוב נולד 1698, הריבה נפטר 1572, אוקיי? יש פה 126 שנים הפרש ביניהם, זה בצפת, זה בגלית. איך הם נפגשו? הקומנדר אומר הם נפגשו, הוא כנראה ראה אותם, אני לא יודע מה. ובני מה דיבר הסודות כל כך בהתגליה, ולא בדרך עבודה. והשיב לו אריזל, שאם היה חי עוד שתי שנים, היה הכל מתוקל. כלומר, מה האידיאל? להוריד את תורת האריזל לעבודה, שזה במילה אחת, חסידות. הרב שפיל מלטה לאורות, כבר הזרתיך שלא תחקור באורות העליונים, עד שתבין מקודם בנפש והגוף דאדם דלמטה. אל תדבר איתי עכשיו על הצילות, בריאה, זר אנפין, מוגווה, עריך, עתיק, אבא ואימא, חוכמה ובינה, עד שאתה לא מבין איך להוריד את זה בחיים שלך, בנפש שלך, אחרי אתה מדבר רע ולא חי את זה. כלך, פתחי חוכמה, תלמדו את זה בשיעור ה' עם הרב רם, נכון? שיעור ד' מתחילים עם הרב רם, ד' אלה, שנתיים. סוד האמונה ועיקר החוכמה אומר הרמח"ל, הוא ייחודו לא נתברך שמו. לפיכך זה מה שצריך לבאר ראשונה, וזה כי כל חוכמת האמת אינה אלא חוכמה מרה אמיתת האמונה, להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון, איך מתנהג וכו' וכו' וכו', להביא אל השלמות הגמור באחרונה. אז רצו פה על המקורות, אבל זה כל החיים צריך לחיות את המקורות האלה. ללמוד את תורת החסידות. אני מזכיר, בוא נחזור למלאך, פרק א', עוד מיד אדמור, הסביר לנו מה זה נבואה. פרק ב', מה זו קבלה, ופרק ג', מה את זה מקבלה חסידות, איך זה נבואה. עכשיו נראה בפרק ד', איך אנחנו והלאה, סוף הסדר, אנחנו הופכים להיות בני הנביאים. למעשה, לא רק לדבר, לחיות את שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.